ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו וישיתו את יוסף את כותנתו את כתונת הפסים אשר עליו ויקחו וישליחו אותו הבורה והבור ריק אין בו מים. אומר רש"י, והבור ריק אין בו מים. ממשמע שנאמר והבור ריק איני יודע שאין בו מים, מה תלמוד לומר אין בו מים? מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. יש כאן לימוד קלאסי של גמרא, של מדרש, ממה שנאמר והבור ריק אין בו מים. מסבירים במפרשי רש"י על המקום, אומרים שיש לנו כלל שאין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות, ואם כתוב והבור ריק אין בו מים, הרי שריק בא למעט, אין בו מים בא למעט, ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות. מה לרבות? נחשים ועקרבים. אמור מעתה, שכשכתוב אין בו מים, המילה אין בו מים, הביטוי אין בו מים, מקפל בתוכו, זה מחביא את מה שנאמר, אבל נחשים ועקרבים יש בו. כי בעצם הבור ריק. ומאין אתה יודע שיש בו נחשים ועקרבים? מזה שנתווספה התוספת של אין בו מים, אתה יודע את נחשים ועקרבים. כלומר, מאחורי המילים אין בו מים, מסתתר העניין של נחשים ועקרבים. מבחינה רעיונית, יש כאן מסר מעניין וחשוב. אין וקום. אם הבור ריק ואין בו מים, יש בו נחשים ועקרבים. צריכים לדעת את זה. זה מונח בפנים. זה במובנה. אם הבור ריק ואין בו מים, אז בתוך המילים אין בו מים, מונח שיש בו נחשים ועקרבים. תחכה לזה, אתה לא צריך הרבה לעבוד, אתה לא צריך הרבה לחשוב. אין בו מים, יהיה בו נחשים ועקרבים. אין וקום, הריקנות שואבת את המזיקים. בהיעדר כל רעיון מוצלח יותר, וכשחסר מילוי של מים, שזה דבר חיובי ודבר טוב, ייכנסו פנימה נחשים ועקרבים. זאת המציאות. וחז"ל בעצם כשהם אומרים אבל נחשים ועקרבים יש בו, הם רומזים לדברי הכתוב. וכך כתוב גם במפרשי רש"י, במזרחי ובעוד. כתוב שזה הפסוק בדברים, המוליכך במדבר הגדול והנורא, נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים. למדנו מזה שבמקום שאין מים יש נחש שרף ועקרב. זה תלוי אחד בשני, כי היה להם קושייה. אתם מבינים שזה הכל בלימוד של רש"י, הכל בלימוד של פרשני רש"י. אז זה כאילו בלמדנות בתוך רש"י, או בפשט ברש"י. היה להם קשה, אתה אומר אין בו מים, אבל אולי, אבל עצים ואבנים יש בו. למה דווקא נחש ועקרב? מאיפה הגעת לזה? אלא מה, שהיה להם את הפסוק. הפסוק אומר מדבר נורא, נחש שרף ועקרב, צמאון אשר אין מים. למור, שכשאין מים וכשיש צמאון, יש ריק, יהיה נחשים ועקרבים. ויש כאן איזשהו משהו שלוקח אותנו בדווקא אל הנחש ואל הקרב ולא אל העצים ואבנים. עצים ואבנים זה לא מספיק מזיקים. זה מזיקים. אתה שומע? את הריק לא יתמלא בסתם. זה שטויות. לא. זה מזיקים. זה יזיק. אני אומר לך, המקום שהוא ריק מתוכן מתמלא במזיקים, לא בעצים ואבנים. לצערנו הגדול לא עצים ואבנים. זה לא תמים. זה לא כזה פשוט כמו שזה נראה לך. ריק, עצים ואבנים. לא. נחש, שרף, עקרב. זה מה שמתמלא המקום שהוא ריקן. הגמרא אומרת שמי שדר בחצר חברו שלא מדעתו, אין צריך לעלות לו שכר. למה? משום שנאמר ושעייה יוקת שער. יש שד שמסתובב בבתים שהם לא מיושבים, קוראים לו שעייה. עד כדי כך זה מוחשי שאמר מר ברב אשי לדידי חזילי, אני ראיתי אותו, את השד הזה, הוא מנגח כיתורה. הוא שד כזה שאני ראיתי אותו שהוא כמו שור, נכנס עם הראש לתוך הקירות ומנגח את הקירות. אז אומרים בסברה, בסברה הלכתית, שכשבן אדם גר בחצר חברו שלא מדעתו, הוא לא צריך לעלות לו שכר, הוא עוד עשה לו טובה. הוא שומר לו על הבית. כי ברגע שהבית יש בו אנשים שגרים בו, אז אין חשש ששהייה יוקת שער. הבית לא יחרב. מישהו גר בתוכו. למדת מכאן, בית ריק מזמין שדים. ולא סתם שדים, שדים של חורבן. מזיקים יהיו שם. זה מה שיהיה. ממשיכה הגמרא ואומרת, רב יוסף אמר, ביתה מיתווה יתיב. בית שיושבים בו אנשים הוא בית שנשאר. לא בגלל שיהיה יוקת שער, אלא בגלל שאנשים שגרים בו הם רואים שיש בדק, נוזל מים או ככה, אז הם יודעים שצריך לתקן, אז הם מתקנים. אז כל הזמן אז יש מישהו שדואג. אומרת הגמרא, למי נפקא מינה? לציבי ותיבנה. מה יהיה אם הבית מלא בעצים ובתבן? אם זה מצד שרואים שצריך לתקן, לא רואים שצריך לתקן, זה מלא בעצים ובתבן. אבל אם זה מצד שיהיה יוקת שער, זה בסדר. ברגע שיש שם משהו אחר, מילאת, שמת משהו אחר בפנים, כבר אין שדים. אבל תמלא, תמלא את זה. הבור ריק, יהיה שיהיה יוקת שער. כבר השדים נמשכים לשם. ומהי המשמעות? אני רואה כבר לפי חיוכים שלכם שאתם כבר מבינים על מה אנחנו מדברים. אבל יש רמב״ם, שהוא רמב״ם נפלא, בסוף הלכות איסורי ביה. הרמב״ם כותב כך. זה בכלל, יש מקום פעם לעשות איזשהו כזה מעבר כזה, וללקט את כל הרמב״מים של סוף הלכות. תמיד שהרמב״ם מסיים הלכות משהו, יש לו שם כאילו, איך אומרים ככה, משהו, איזה הלכות טובות כאלו. לא חס חלילה, כל ההלכות הן טובות, אבל זה נותן איזשהו טעם טוב, משהו. כותב הרמב״ם סוף הלכות איסורי ביה, לפיכך ראוי לו לאדם לקוף יצרו בדבר זה ולהרגיל עצמו בקדושה יתרה ומחשבה טהורה ובדעה נכונה כדי להינצל מהם. הכוונה היא מייסורי הריות. ויזהר מן הייחוד, מה שנקרא ייחוד, שהוא הגורם הגדול. גדולי החכמים היו אומרים לתלמידיהם שלא יתביישו מדבר זה ויתרחקו מן הייחוד. בן אדם לפעמים מרגיש לא בנוח, אומר תשאיר את הדלת פתוחה, סליחה, לא נעים. לא יתביישו מדבר זה, יתרחקו מן הייחוד, להיזהר מהעניין הזה מאוד. וכן ינהג להתרחק מן השחוק ומן השכרות ומדברי אגבים שאלו גורמים גדולים והם מעלות של עריות. טיפול מניעה, מה? יתרחק, שחוק, שכרות, אגבים, ולא ישב ולא אישה, שמנהג זה גורם לטהרה יתרה. הכל נכון. ואז מסיים הרמב״ם ואומר, גדולה מכל זאת אמרו. עד עכשיו אמרתי לך מה לא. אמרתי לך, תעשה ככה, תעשה ככה, אמרתי לך הרבה עצות. אבל גדולה מכל זאת אמרו. אתה יודע מה אמרו גדולה מכל זאת? יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה, וירחיב דעתו בחוכמה, שאין מחשבת עריות מתגברת, אלא בלב פנוי מן החוכמה. כשהבור ריק, יש בו נחשים ועקרבים. זה מה שכתוב פה ברמב"ם. שאין מחשבת עריות מתגברת, אלא בלב פנוי מן החוכמה. כשבן אדם לא ממלא את עצמו, את מחשבותיו, ברעיונות טהורים, בתלמוד תורה, בחוכמה, בדעת אלוקים, בעבודת השם, בכל דבר של טהרה, וזה ממלא את האישיות שלו, וזה נותן לו איזושהי הרגשה של מלאות והרגשה של סיפוק, מיד נשאב אל הריקנות הזאת שמתפתחת בתוך הנפש האנושית, נשאב לשם נחשים, שרפים, עקרבים, כל הצרות שבעולם. כל הצרות שבעולם. למה? כי הבור ריק ואין בו מים. ולא צריכים להגיד שיש בו נחשים ועקרבים. כבר אמרת שאין בו מים, אמרת שיש בו נחשים ועקרבים. זה במובנה, זה בילט אין, אתה מקבל את זה ביחד עם זה. ובצורה חיובית, ידוע המאמר, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. מי הוא הבעל הבית של המאמר הזה? הבעל הבית של המאמר הזה זה רבינו בחיי בחובת הלבבות, והוא כותב כך: הוא כמו שסיפר עליו החכם באומרו, עיר קטנה ואנשים במעט, הוא בא אליה מלך גדול וסיבב אותה ובנה עליה מצודים גדולים, ומצא בה איש מסכן וחכם. סיפר על האדם בעיר גדולה, עיר קטנה, מפני שהאדם הוא עולם קטן. סיפר על כלי גופו ומידות נפשו באנשים מעט. האדם הוא כמו עולם קטן, והכוחות שלו הם כוחות מעטים, לא כזה גיבור גדול. וסיפר על היצר מאידך, על מול העיר הקטנה ואנשים במעט, הוא מספר על היצר הרע, על מלך גדול, לרוב חילותיו ואנשי צבאותיו, מגיע ואמר וסיבב אותה, מפני שהוא מקיף כל ענייני האדם בנראה ובנסתר. סובב אותנו היצר הרע מסביב סביב, ואמר הוא בנה עליה מצודים גדולים, לאורוב הירוריו הרעים, מחשבותיו הרעות, מקרב המגונים שמשתדל להמית את האדם בהם. מה שאמר מצא באיש מסכן וחכם, רצה לומר על השכל. מה שסיפר עליו במסכן, מפני שאנשיו ועזריו מעטים. עיר קטנה, אנשים במעט. מה זה כל הבן אדם? עיר קטנה, אנשים במעט. כמה כוח כבר יש לבן אדם להתמודד עם ההתמודדויות שלו? והוא שר גדול, צבאות, חילות, מסובב את האדם מסביב סביב, הולך איתו מימין, הולך איתו משמאל, איך אפשר להתגבר? הוא מצא בה אחד מסכן, חכם. בכל הבן אדם הזה, בכל העיר הגדולה, יש מסכן חכם אחד. תגידו לי אתם, איך המסכן החכם הזה ממלט את העיר? אומר רבינו בחיי, וסיפר שהזקתו מסתלקת מעל האדם בנקלה, כי המעט מן האמת ינצח הרבה מן השקר, כאשר המעט מן האור ידחה הרבה מן החושך. לא נורא שיש באיש קטן ומסכן, חכם ומסכן, לא נורא, אבל ברגע שיש מעט מן האור לא יהיה חושך. אם הבור היה בו מים לא היו בו נחשים ועקרבים. אנשים כל הזמן שוברים את הראש איך מתמודדים, מלחמת היצר, מלחמת היצר, מלחמת היצר. עד שאתה מתמודד עם הנחשים ועם העקרבים, תתמודד למלא את עצמך בכמה שיותר דברי תורה ודברי חוכמה ודברי דעת אלוקים ודברי עבודת השם ודברי מוסר ומידות ורצינות ויראת שמיים. זה מה שתמלא את עצמך, ועבודת היצר כבר ידחה מאליו. הוא אומר הרבינו בחיי, בקל הוא נדחה, בקל, אף על פי שהוא איש חכם ומסכן, בכל זאת מעט מן האור ידחה הרבה מן החושך. לפי הדברים האלה אנחנו מקבלים איזושהי הבנה חדשה בגמרא במסכת שבת, ששם מופיע העניין הזה של הבור ריק אין בו מים. הגמרא אומרת כך: אמר רב כהנא, דרש רב נתן בר מניו ממשמי דרבי תנחום, נר של חנוכה שניחה למעלה מ-20 אמה פסולה, מימרה אחת. ואמר רב כהנא, דרש רב נתן בר מניו ממשמי דרבי תנחום, מהי דכתיב הבור ריק אין בו מים? ממש מה שנאמר, והבור ריק איני יודע שאין בו מים, אלא מה תלמוד לומר לך אין לו בו מים? נחשים ועקרבים יש בו. שתי מימרות, רב כהנא בשם רב נתן בר מניומי, כמה תורות נאמרו על זה, ואנחנו נוסיף היום את התורה שלנו. מה זה התפקיד של נר חנוכה? וחושך על פני תהום. דרשו חז"ל, וחושך זו גלות יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיהם, שהייתה אומרת להם כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. איך מחשיכים את עיניהם של ישראל אם אין לך חלק באלוקי ישראל? כשהבור ריק ואין בו מים, יהיו בו נחשים, עקרבים, שרפים, הכל ייכנס פנימה. אז איך צריכים לייצר חושך? רבי יצחק מברדיצ'ב אומר, הוא מחבר לעניין הזה כאן עם הבור ריק ואין בו מים אבל נחשים ועקרבים יש בו, אז הוא מחבר את דברי הרמב״ם מסביב לעניין הזה של וחושך. הוא אומר, החושך זה לא בריאה בפני עצמו, החושך זה היעדר אור. למור, את החושך לא צריכים לקרוא, החושך בא מעצמו. לא יהיה אור, לצערנו הגדול יהיה חושך. ויוון יודעת את הסוד הגדול הזה, ויוון אומרת כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל, אז יהיה חושך, כי כשאין אור יש חושך. זה המהות של החושך, שאין שום דבר אחר, והבור ריק אין בו מים. זה המהות של החושך. וכאן בחושך הזה עומד לו נר חנוכה ומאיר את החושך, ואומר שמעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. אם אתה רוצה שלא יהיו נחשים ועקרבים, אינך צריך להילחם בנחשים ובעקרבים. אל תילחם בחושך עם מקלות, זה הבנה חדשה במושג בנו חושך לגרש. חושך לא מגרשים עם מקלות. מה הכוונה חושך לא מגרשים עם מקלות? יש פה עכשיו עומק במימרה הזאת, שחושך לא מגרשים עם מקלות. יש פה הבנה מאוד עמוקה עכשיו. מי שמגרש חושך עם מקלות חושב שהבעיה היא בחושך, הבעיה היא בנחשים ובעקרבים. לא, זאת לא הבעיה, אתה טועה. הבעיה היא שהבור ריק ואין בו מים, זאת הבעיה. שם נמצאת הבעיה. כל הדברים האחרים תעזוב, זה ייפטר מעצמו. תדליק נר, תדליק אור, וכל הבעיות שלך ייפטרו. כי מעט מן האור, אפילו חכם ומסכן, דוחה הרבה מן החושך. עכשיו אנחנו מבינים על סמיכות הפרשיות, נר חנוכה שיניחו למעלה מ-20 אמה, מי רואה אותו? מי רואה אותו? הוא לא פונקציונלי. נר חנוכה, עיקר מצוותו למטה מעשרה, איפה שהחושך סמיך, איפה שזה למטה, איפה שזה ממש ממש נמוך, כן, לשם תיקח את הנר חנוכה ותשים שמה, כדי להביא את האור שידחה את החושך, למלא את הבור במים, כדי שלא יהיו בו נחשים ועקרבים. תביא את החיוביות, תביא את מה שכן. אל תתעסק עם מקלות כדי לגרש את החושך. תתעסק עם מה שצריך להתעסק, ולמלא את הבור בתוכן, במשמעות, לפי שאין מחשבת הראיות מתיישבת, אלא בלב פנוי מן החוכמה. את הדברים האלו שאנחנו אומרים כאן, אפשר לקחת ולהרחיב אותם למעגלים הרבה יותר רחבים. מספרים שאחרי פטירתו של רב אורי מסטרליסק, אז אחד החסידים שלו הלך לחפש את עצמו רבי. אז הוא בא אצל רב שמחה בוני מפשיסחה. שאל אותו הרבי רב שמחה בוני מפשיסחה, תגיד, מה הייתה דרך עבודתו של הרבי שלך בעבודת השם? מה הוא שם דגש? מה? אומר, העיקר אצלו היה עניין של ענווה. ענווה. ואיך הוא היה עובד על ענווה? כשהיה מגיע איזשהו אדם חדש להצטרף לחבורה, איזה בן עשירים, איזה אחד, אברך של משי, היה מגיע כדי להצטרף לחבורה, דבר ראשון, רב אורי היה נותן לו את השני הדליים, והיה אומר לו, לך תמלא מים בשביל החבר'ה. ופתאום הרך והענוג הזה, שמעולם לא סחב דליים, כי תמיד היה משרת שהיה עושה את זה, הוא צריך ללכת ברחוב עם שני דליים, כמו בן אדם פשוט, איזו בושה. לא נורא, תשבור קצת את הגאווה שלך. מצוין. שבור את הגאווה. ככה היו עובדים על מידת הענווה אצל רב אורי מסטרליסק. כששמע את זה רב שמחה בוני, הוא אמר לחסיד הזה, אמר, בוא אני אספר לך סיפור. פעם ישבו שלושה אנשים בבור אפל, בבור של בית סוהר, בצינוק, ישבו במאסר שלושה אנשים. נבח אחד מהשלושה האלו, בגלל החושך ובגלל המאסר ובגלל שערכו לו הימים, אז פשוט נטרפה עליו דעתו, פשוט השתגע, ואי אפשר היה ממש, זה היה דבר מאוד מאוד קשה. הלך אחד מהשניים שנותרו וישב שם והתחיל ללמד אותו את כל העניין מחדש, איך מחזיקים כף ומסדג, ואיך מתנהגים, ואיך מדברים, ואיך הכל, כל הדברים האחרים. פשוט התחיל ללמד אותו מההתחלה להיות בן אדם, וזה היה קשה מאוד. פעם אחת שאל האיש הזה שמתעסק עם המשוגע כדי לרפא אותו, כדי לעזור לו, שאל אותו את השני, את השלישי, שאל אותו, למה אתה לא עוזר לי? תגיד לי, למה אתה לא עוזר לי? הוא אומר, אתה, הוא עונה לו, אתה עסוק בללמד אותו להיות בן אדם, ואני עסוק לחשוב איך עושים פה איזושהי מכילה, חור, שקודם כל ייכנס קצת אור למקום הזה, ודבר שני, שיהיה אפשר לצאת מפה. יש אנשים שמשקיעים את כל המאמץ שלהם בלרפא את הבן אדם שנמצא בבור, כדי להרוג את הנחשים ואת העקרבים, וזה לא עוזר. ויש אחרים שעסוקים בלפתוח חלון שיכנס קצת אור, שנדע איפה אנחנו נמצאים, וזה יוציא אותנו מכל הצרות. הדברים אמורים לגבי מידת הגאווה ומידת הענווה, הנה בכלל לא בעניין של לב פנוי מן החוכמה, אלא בהתמודדות אחרת לגמרי. אנשים, וזה היו שיטות, שניסו להתגבר על מידת הגאווה על ידי ללכת אל הפכה, על ידי ביזוי עצמי. מספרים שהייתה ישיבה בליטה, ישיבת נוברדוק, וככה מספרים שהם היו נוהגים בעצמם ביזוי, שהיו נכנסים לבית מרקחת, מבקשים קילו מסמרים כדי שיצחקו מהם, וככה לכפוף את עצמם ולשבור את עצמם ולשבור את מידת הגאווה. על כגון זה אמר רב שמחה בוני מפשיסחה, עד שאתה מנסה לאלף אותו, עד שאתה מנסה לתקן אותו, בוא תפתח לו את האור כדי שיגיע למה שהוא צריך להגיע. עד שאתה מנסה לשבור את מידת הגאווה של בן אדם, בוא תפתח את ליבו לגדולת השם, לעוצמת השם, לנוכחות השם. לך בחיוב, תמלא את המקום באור, תמלא את המקום בהכרות הנכונות, במה שבן אדם צריך להתחזק, במה שבן אדם צריך למלא את עצמו. ואם תמלא אותו במה שצריך להתמלא, הרי שבסופו של דבר גם הנחשים והקרבים ייעלמו משם. מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים בדור שהריקנות היא עצומה. איך אתה יודע שיש ריקנות כזאת גדולה? אנשים ממציאים לעצמם כל מיני צעצועים, קוראים לזה גאדג'טים, בעברית חפיץ. מה הפשט? זה צעצוע לאנשים מבוגרים. עכשיו אתה רואה את זה, אתה רואה את זה, אתה מגיע לאיזשהו מקום, אתה מחכה בתור, אני יודע, אתה יושב, אני יודע, אצל רופא, אתה יושב. פעם אני יודע מה שהיו עושים, היו מגיעים אצל רופא, היה מין כזה, מין סטנד כזה, מלא בעיתונים ישנים, והיו אנשים מתחילים דפדף בעיתון. חכים, שיעבור הזמן עד שהרופא יתפנה. היום אין לך שום בעיה, אתה לא צריך לשים לא עיתונים, לא שום דבר. כולם מגיעים, דיממת אלוקים, כל אחד בתוך החפיץ שלו. כולו הופך להיות חתיכת חפצה אחת גדולה, בתוך החפיץ, ומה קורה? הוא לא מסוגל לשבת עם הריקנות שלו. לא מסוגל. ריק מבפנים. איפה דמויות כמו חמי, שיש לו פתק בכיס, שכשיהיה לו זמן, על מה הוא צריך לחשוב? אני ראיתי את זה בפועל. מסתובב עם פתק בכיס, יש דברים שאני צריך לחשוב עליהם. אתם מבינים מה הפירוש? הבן אדם מלא וגדוש, הוא לא מספיק להכיל את כל התוך שלו, לא מספיק, אין לו מספיק זמן כדי להכיל את כל הבור המלא הזה. אז ברגעים שיש בו פנאי, אז עכשיו אנחנו נתעסק עם הבור המלא הזה. כמה זה מנוגד, או כמה זה רחוק, שנות אור, ממציאות של בן אדם שמגיע, הוא מרגיש מושבת, מתבטל. אולי תחשוב על עצמך. השתגעת? זה מפחיד נורא לחשוב על עצמי. מה אני אחשוב על מה זה? לא עזוב, מה? מתעסקים, התעסקויות, כל הזמן התעסקויות, רק להשיח את דעתו מהבור הריק. כי כשהבור ריק יהיו בו נחשים ועקרבים. הוואקום הזה, הוואקום האנושי, מושך אליו את כל השטויות שבעולם. הכל. ואין מחשבת עריות מתיישבת, אלא בלב פנוי מן החוכמה. במקום להתמודד עם כל התופעות הנלוות, אולי הגיע הזמן שנתחיל להתמודד עם הריקנות. להתחיל להסיק את עצמנו ולמלא את עצמנו בתכנים המקודשים, הגדולים, העצומים, בכל מרחבי הדעת שבית מדרש יכול להציע, בכל התורה העצומה והגדולה הזאת, על כל מרכיביה, כמה דעת, כמה מחשבה, כמה אישיות אפשר לשפוך לתוך הבור הזה, הרי זה יכול ממש לעלות על גדותיו מרוב עוצמה. ומתוך שיהיה הלב מלא בחוכמה, הרי שגם אין מחשבת עריות מתיישבת.